נעים. אנחנו, אני רציתי לדבר על הרב עובדיה היום קצת. מה למדנו? מה למדנו? לא סיימנו?
סיימנו, נשאר קצת.
אני זוכר, לא הבאתי את זה. טוב, אז בואו נראה אם אנחנו סיימנו, זה חשוב. זה חשוב, זה חס ושלום לקפח את הצדיק. אז ככה, אנחנו למדנו שהוא נולד ב-1838. נפטר ב-1933. למדנו שהוא היה צדיק הדור, במובן הזה שבאמת אנשים החזיקו בדמות הזאת כאדם גדול מאוד, ואנשים היו באים להתייעץ איתו מכל רחבי מזרח אירופה, שזה דבר גדול. חפץ חיים כתב כמה ספרים, גם דיברנו על זה, דיברנו על המחנה ישראל, דיברנו על החיילים, דאגה לחיילים, זוכרים?
כן.
דיברנו על חפץ חיים, דיברנו. גם סיפרתי לכם את הסיפור עם רב ישראל מסלנט, שזה סיפור חשוב מאוד, מאוד מאוד חשוב. ומשנה ברורה, משנה ברורה זה מפעל חייו. באיגרת לבן שלו כותב החפץ חיים שהוא התלבט עם לכתוב פירוש על הירושלמי. אבל הוא הבין שזה יותר יעזור לעם ישראל. אז הוא התחיל לכתוב פירוש על האור החיים, ולקח הרבה הרבה שנים. לאט לאט, התקדם לאט לאט, היה מחזר בעיירות ומלמד את זה בין מנחה לערבית, בלי להגיד שזה שלו. אתם מבינים? גם זה דיברנו. והייתה הצלחה גדולה מאוד לספר הזה. למה הייתה הצלחה מאוד גדולה לספר הזה? לא יודעים. כי הקדוש ברוך הוא רצה. הרי למה השולחן ערוך התקבל בעם ישראל? כי השם רצה. הקדוש ברוך הוא לא יצא לפנסיה. הוא משפיע את העניינים ההלכתיים מאוד מאוד בצורה מאוד מאוד מובהקת. ולכן המשנה ברורה התקבל בעם ישראל. טוב, זה נראה לי בגדול, אפשר לספר הרבה סיפורים על חפץ חיים, יש המון המון סיפורים על חפץ חיים.
מהרבו,
הוא למד אצל רב נחום כמאורודנה. הוא היה תמיד חכם, מעניין, והוא היה גם צדיק גדול. קראו לו רב נחום נחום. אין לו היה שמות משפחה, אז אתם יודעים שמות משפחה זה משהו, המצאה מאוחרת, השם שמות משפחה. כהן אולי היה לוי, אבל לא היה כל כך. במיוחד במזרח אירופה זה היה לא כל כך נפוץ. אז הוא היה רבו, והתעלה. הוא היה ברדין גם לא ראש ישיבה ברדין. הוא לא היה ראש ישיבת רדין. היה לו חנות. אבל הוא היה בא לישיבה, הוא היה נותן שיעורים בישיבה, הוא היה... הוא היה משגיח כזה, אני יודע מה, הוא היה מכבה את האור כדי שאנשים ילכו לישון בזמן, לדואג לתלמידים. רדין זה עיירה מאוד מאוד מסכנה במזרח אירופה, אבל הייתה ישיבה חשובה בגלל החפץ חיים. למרות שהוא לא היה ראש ישיבה, אני חושב שראשי ישיבות היו שם אחרים. אני חושב שרב נפתלי טרופ היה ברדין והגרנט. קיצור, והוא החתים את חותמו, יש המון המון סיפורים על החפץ חיים. פעם שאלו אותו, אני מכיר הרבה סיפורים על החפץ חיים, אני שמעתי גם מאנשים שהיו, שהכירו אותו, כי זה לא לפני הרבה שנים. פעם שאלו אותו מאיפה הוא זכה שהספר שלו יתקבל. אז מה הוא אמר? אז הוא הוציא ספר קטן כזה, תהילים קטן, הוא אמר, בזכות התהילים הזה. שאל אותו, מה הסיפור? אז הוא אמר שזה היה של אמא שלו. הוא אמר, זה של אמא שלי. הוא אומר, הדמעות שאמא שלי שפכה לספר הזה, לכן הוא לא רצה לכתוב את השם שלו על המשנה ברורה. הוא אומר שהוא לא כתב את זה. הוא כתב את זה, אבל הוא לא רצה לכתב את זה, כי הוא אומר שזה לא בזכותו. אתם מבינים? אז אנשים גדולים, זה קשה להאמין. כל הסיפורים, אבל המון המון סיפורים. יש על החפץ חיים, זה המון המון, גם הוא גם חי המון שנים. זאת אומרת, בתקופה הזאת, גם בכלל, בכל התקופות, כמעט 100 שנה, אתם מבינים? חושב שהוא נפטר בגיל 96. זה, 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 זה כן מופלג. כשאותו צורר בגרמניה עלה לשלטון, הרי הוא עוד היה בחיים. כשהוא שמע שהוא עלה לשלטון, אז הוא אמר, הוא בהר ציון תהיה פלטה. ככה אמר. טוב, זה תמיד רחמים ענקיים כאלה. ובווילנה היה באותה תקופה, הוא גם נפטר לפני השואה, היה רב חיים מויזר. רב חיים מויזר היה, הוא היה מנהיג היהדות החרדית, מנהיג היהדות הנאמנה בכל מזרח אירופה, והחפץ חיים מאוד 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 העריך אותו, וגם מאוד מאוד עזר לו, ומאוד המון המון דברים. להנהיג את הספינה, והם לא, הם נפטרו שניהם לפני השואה. טוב, אחר כך זה כבר סיפור אחר. אני רציתי, לפני שאני עובר לרב עובדיה, קצת להסביר כמה תמורות בעם ישראל, כי ניסיתי להסביר את זה השנה, ואני חושב שיש לזה חשיבות.
אבל החפץ חיים, הוא שורה תחתונה, כל האשכנזים פוסקים כאילו כמור?
תראה, האשכנזים פסקו כמור, כן.
והספרדים מתחשבים בדעה כאילו?
כן, אמרתי שהכף החיים מאוד התחשב בדעתו של המשנה ברורה. אבל בסדר, אז יש, יש חילוקים, יש הבדלים. יש. אבל לפחות באור החיים, הספרים שיצאו אחרי המשנה ברורה, נגיד שמירת שבת כהלכתה, כן, זה ספר על הלכות שבת, שהוא הפוסק העיקרי שם, זה המשנה ברורה. אתה מבין? יש ספרים על התפילה, על הברכות. המשנה ברורה זה, זה, זה מי שחותם את ההלכה, כרגע. עוד שעוד 100 שנה יבוא מישהו אחר ואז יגידו שההלכה לא עוברת דרכו, אבל נראה לי שזה באור החיים, לא בהכל, כי הרי הוא לא כתב על הכל, לא שהוא לא ידע את הכל, אבל הוא לא כתב על הכל. בסדר? טוב, אני רוצה קצת להסביר על התמורות שהיו בעם ישראל בתקופה של חפץ חיים. זה נראה לי דברים חשובים. עשינו את זה בזמנו בסוף תקופת הראשונים עם כל הגירושים. הסברתי לכם איפה היהודים הלכו, ואיפה הלכו לפה, והלכו לשם. עכשיו נעשה את זה גם במתכונת אחרת. תראו, בגירוש ספרד, הסברתי את זה גם, בגירוש ספרד, אז היהודים התיישבו בצפון אפריקה ובטורקיה, שזה השני המרכזים היותר חשובים. והאשכנזים התיישבו בהתחלה בצרפת גרמניה, אחר כך התחילו לנדוד למזרח, והגיעו לפולין וליטה. בסדר? טוב, עכשיו יש כמה תמורות שצריך לדעת אותן. קודם כל, מתחיל מהספרדים. ב-1917 היה בטורקיה את מה שנקרא השואה של הארמנים. שמעתם את זה? כשאתם הולכים לרובע הארמני בעיר העתיקה, אז יש להם מפות כאלה. אתם מכירים את זה? באמת, המוסלמים רצחו את הארמני בדם קר. איך היו עושים? היו עולים לאוטובוס לרכבת, אנשים, כמו היום בדיוק דאש, זה אותו דבר, זה שום דבר לא השתנה. והיו מורדים להם את המכנסיים. כי הרי המוסלמים הם מעולים, והארמנים הם נוצרים. אז הם לא עשו ברית מילה. מי שלא היה מעול, היו מורידים לו את הראש.
מוסלמים באמת מועלים בגיל 13?
לא, היום לא.
לא מועלים בכלל?
הם מועלים בגיל 0. לא בגיל 13. אתה שואל, מה השתלשלות ההלכה בעניין? אני לא יודע. אני מכיר, אבל יש לי חבר שהוא רופא, מנתח, שהוא מדי פעם נוסע ל... חוץ לארץ, עושה 200 בריתות ביום. כי זה לא בדיוק ביום השמיני, זה באזור. הוא מעל הערבים, בסיטונאות.
מה המקור להגיד? כאילו...
ישמעאל זה המקור.
כן, אבל זה היה קיים תקופה מסוימת?
לא הבנתי.
כאילו, אנשים כן מעלו בגיל 13?
אני לא יודע. אני לא כזה בקיא בהשתלשלות ההלכה של הערבים. שואלים אותי שאלות כאילו, אני...
לא, סתם.
מה זה סתם? שאלת שאלה, לא יודע לי סתם. עקרונית זה בגיל 13, אבל אברהם אבינו זה הגיל 99, אבל הם מועלים בגיל צעיר. קיצור, אבל זה, זה, לא יודע למה הגעתם לשם. כי הדברים הם עצובים מאוד. הארמנים נרצחו שם בסיתונאות על ידי המוסלמים. ואז, מה, אתם תשאלו אותי, אז מה זה קשור למה שאני מספר? ואז הייתה עזיבה בין 1917 ל-21 למאה ה-20, אני מדבר איתכם. עזבו כמעט כל היהודים את טורקיה. אתם מבינים? ב-1492 הגיעו מאות אלפי יהודים מספרד לטורקיה. שם החזיקו במשך 500 שנה, פחות או יותר, כן? קצת פחות, 400 ומשהו שנה, החזיקו שם ופיתחו, כן, הרבה מאוד מהתרבות היהודית הספרדית. אבל כשהיהודים הבינו שהארמנים עכשיו נרצחים על ימין ועל שמאל, הם הבינו שהם הבא בתור. ולכן הם עזבו את טורקיה. לאן הלכו? שני מוקדים עיקריים הגיעו למערב אירופה, שוב, ולדרום אמריקה. כל הקיבוץ הדרום אמריקאי, ארגנטינה, ברזיל, יש פה אנשים משם? ברזיל, ארגנטינה, אני לא יודע איפה הוא, מה עוד. זה בעיקר ברזיל וארגנטינה. יש יהודים בגואטמלה, באקוודור, לא משנה, אבל זה שני הקיבוצים הגדולים. הספרדים, אני מתכוון, כי יש גם קיבוצים אשכנזים שם, אבל ספרדים זה מגירוש ספרד. 1920, הגיעו לבואנוס איירס. תחשבו, מטורקיה, במקום לבוא לארץ, מרחק מרמרה מפה, הגיעו לדרום אמריקה, מרחק באונייה זה חודש נראה לי.
למה?
לא היה פה כלום. ב-1920
לא היה,
היה, רגע, היה בלפור ב-1917, נכון? הצהרת בלפור. אבל בתכלס היה מאוד קשה לחיות פה, לנשום פה. אנשים לא באו לכאן. במיוחד שבאנשי העלייה השנייה, 80-90% מאנשי העלייה השנייה, אחרי שהם היו פה, הם עזבו פה. בודדים נשארו פה. טוב, זה מצד אחד. זאת אומרת, הקיבוץ הצפון אפריקאי נשאר, אלג'יר, מרוקו, אלג'יר, טוניס, לוב, מצרים כבר לא היה כל כך הרבה יהודים, זה נשאר. טורקיה ב-1920, נגמר. בסדר? מתי ייגמר הקיבוץ הצפון אפריקה? 1960 פחות או יותר. ב-1960, גם בגלל שמדינת ישראל קמה, ואז הערבים לא היו מבסוטים, וגם בגלל שהשלטונות הזרים בצפון אפריקה, שזה צרפת בעיקר, שלטה שם במרוקו, באלג'יר, בטוניס, הם שלטו שם. אחר כך הייתה התקוממות ערבית בשנות ה-55, 57, 60, 62, זרקו את הצרפתים לקנטים, ואז נהיו ערבים, ואז היהודים עזבו. הרבה מאוד הגיעו לארץ בשנות ה-60. איך קוראים לסרט הזה? סלח שבתי. זה משם, נכון? זה היהודים הגיעו ממרוקו בשנות ה-60. יש שהגיעו קצת לפני כן, אבל זה בשנות ה-60. הבנתם את זה? מאיפה אתם באים אתם? מי מצפון אפריקה? ממרוקו. מה, מתי זה סבא שלך עלו לארץ? באיזה שנה? משהו כזה נראה לך. כדאי שתדע מה קורה עם המשפחה שלך.
לפני 60 שנה,
זה אומר 60, פחות או יותר, 56, כן, בהתחלת הפרעות במרוקו. נכון, יש ממרוקו שהגיעו קצת לפני, אבל תמיד נשארו קצת יהודים, יש היום גם במרוקו יהודים. בסדר. אבל הרוב המכריע מצפון אפריקה כבר עלו לארץ. בהתחלה עלו גם למערב אירופה, שזה בעיקר צרפת, זו הקהילה הגדולה מאוד בצרפת, אבל גם עלו לארץ. היום מצרפת מתחילים להגיע יותר לכאן. טוב, זה בקיבוץ הספרדי. יש? הבנתם? עכשיו, אצל אשכנזים זה קצת יותר מורכב. למה? יש עוד אירוע מאוד מאוד מרכזי שקרה בעולם כולו, זה מהפכה הבולשביקית ב-1917. המהפכה הזאת היא מהפכה מאוד מאוד חשובה, והיווצרותה של ברית המועצות, שברוך השם אחרי 70 שנה נגמר. אתם יודעים, אחרי 70 שנה, זה בדיוק 70 שנה זה החזיק. הרבי מחב"ד אמר, הסברת לכם את זה? הוא אמר, הרבי מחב"ד ב-1987, אני זוכר את זה. הוא אמר לאנשים לקנות דירות בארץ. כן, וחסידי חב"ד קנו מלא דירות. כי הרבי אמר לקנות דירות. אני, מטומטמתי, אני לא הייתי חסיד חב"ד, גם היום לא, אבל, כידוע גם, אבל הם עשו עסקים. שאלו, לא שאלו, אבל אני זוכר, זה היה באוויר, למה צריך לקנות דירות? כאילו, המצב לא היה כזה פשוט בארץ. ואז הרבי אמר באיזה שיחה, הוא אמר ככה, הוא אמר ש-70 שנה המשטר הקומוניסטי קיים בברית המועצות. והם ניתקו את עם ישראל מתורה. הוא אומר, אחרי 70 שנה אין זכר לתורה. והקדוש ברוך הוא לא יעזוב את עמו ונחלתו, ולכן לא יכול להחזיק יותר מ-70 שנה. ככה זה החשבון שלו. אחרי שבוע שהוא דיבר, נגמר מסך הברזל, ומאות אלפי יהודים עלו לכאן, וחסידי חב"ד, הסוס, חינגה, בדירות. ים בכסף. מה? טוב, זה זכותם. זכותם שהם שמעו לרבי. אני גם שמעתי אם לצאתי מזה קופתה, גם לא היה לי כסף. אבל לא חשוב. מה רציתי להגיד בזה? אז המהפכה הבולשביקית ב-1917, דרך אגב, הרוח החיה של המהפכה הבולשביקית זה יהודים. כן? אחד מהבולטים זה טרוצקי, שנרצח אחר כך על ידי סטלין בדרום אמריקה, אחרי שהוא ברח מברית המועצות. אבל לא משנה, סטלין הוא אחד הרשעים היותר גדולים שהייתה לאנושות מאז היווסדה קין והבל. זה אחד הרשעים היותר גדולים, בסדר? אבל המהפכה הזאת היא מהפכה מאוד מיוחדת, כי גם מבחינה כלכלית היו איזה המון השלכות, גם מבחינה... עכשיו, היהודים התחילו לזוז בשנים האלה, והמון יהודים התחילו לעזוב את מזרח אירופה, גם בגלל שהם פחדו מהבולשיביקים, גם בגלל שהם הבינו שהבולשיביקים זה נגד התורה באופן מוחלט, וגם בגלל שהבינו שזה יהיה עוד מעט בית כלא גדול, ובאמת היה בית כלא גדול, סטלין עשה מברית המועצות כלא. אתם לא יכולים להבין את זה, תקראו קצת ספרים. אי אפשר להבין את זה. נגיד, אדם היה רוצה לנסוע מתל אביב לחיפה, טוב, זה לא בדיוק תל אביב, לא חיפה שם, אבל אני לא משנה, משתי העיירות שם, והיה צריך לבקש אישור. ידעו, כל הזמן ידעו, הקרגבי ידע בדיוק איפה כל בן אדם. הוא היה עובד במקום מסוים, היו באים בלילה, דופקים בדלת, אם הוא לא היה בזה, ולוקחים את המשפחה שלו, זה מה שנקרא הנעלם, זה המילה ברוסית. היו הורגים את האנשים. סטלין הרג מיליונים של אנשים, הוא הגלה אותם. עכשיו, מה הוא עשה? הוא היה חכם, הרשע, הוא היה מאוד חכם. הוא לקח אוכלוסייה שלמה והזיז אותה. הוא עשה טרנספר של אוכלוסיות שלמות. הוא לקח אנשים, הביא אותם לפה, מפה לשם, וזהו. עכשיו אתה לא יכול לזוז. אם יש לך חתונה של בן דוד בחיפה, אתה לא יכול לנסוע. אתה צריך לבקש אישור שבועיים מראש, ואולי לא... לא זה, והוא עשה, ובקיצור זה היה בית כלא עצום, לא מדבר שלא יכולת לצאת מגבולות המדינה. עכשיו היה צנזורה מאוד מאוד חזקה, טוב לא היה אינטרנט אז אבל לא, הייתה צנזורה מאוד מאוד חזקה, פראבדה זה היה העיתון של הרוסים, שכל מילה שם, כל אות, סטלין היה חותם על זה, או הצוותים של הרשעים שלו, והזינו אנשים לוקשן מתחילתו ועד סופו, אבל הדבר הזה בתחילתו, הרבה יהודים עזבו. לאן הם עזבו? הרבה מאוד עברו לארצות הברית. זה המעבר, אחד המעברים היותר גדולים של יהדות אשכנז. הם עברו ישר לארצות הברית. למה הם עברו לארצות הברית? לארץ היה מאוד מסובך, כמו שדיברנו. למערב אירופה כבר היה להם טעם די מר ממה שהיה. אמרו, ארץ חדשה, פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ בהיגה הזדמנויות, הרבה שטויות, והצליחו והגיעו לשם והתחילו להקיל קהילות. בהתחלה המצב בארצות הברית היה בחירה, זאת אומרת מבחינה דתית. אנשים האלה מאוד מאוד קשה, ולכן הרבה מאוד מגדולי ישראל התנגדו לעלייה, לא יודעים אם אומרים עלייה, עלייה זה לארץ ישראל, אבל למה? הגירה לארצות הברית, יפה. אבל בסופו של דבר זה הסתבר כדבר נכון, כאילו מבחינה מסוימת. כי אז בארצות הברית הייתה רווחה, והיום בארצות הברית יש חיים דתיים גם, למרות שיש התבוללות מאוד מאוד רצינית, קונסרבטיבים, הם רפורמים וכל הדברים. טוב, אבל כל זה זה. אני רק מסביר שאם ממערב אירופה הגיעו למזרח אירופה, לצפון אפריקה ולטורקיה, אנחנו נמצאים פחות או יותר ב-1930, משהו כזה, כן? לא מדייק עכשיו על הדקה. פחות או יותר שבטורקיה עברו לדרום אמריקה, ברוסיה עברו המון ארצות הברית, אמנם נשארו בפרוץ מלחמת העולם השנייה כמעט 7 מיליון יהודים במזרח אירופה, שזה הרבה מאוד, ואנחנו יודעים גם מה שקרה בשואה, אבל זה המצב. בסדר, אתם מבריטניה, אתם. מתי הגעתם משם?
אחרי השואה.
אז אחרי השואה. שרדו את השואה והגיעו ל...
ברחו.
ברחו לפני השואה.
תוך כדי.
תוך כדי, והצליחו להגיע לאנגליה.
כן.
מאיפה אתם במקום?
לפני זה משתנה. צ'כיה.
צ'כיה.
הונגריה. יש פולין.
קיצור, כל האזור.
כן.
טוב, כל אחד זה סיפור. אתם מבינים? כל אחד זה סיפור. הוא ישן, אבל כל אחד זה סיפור. מה אתם, אתם?
אני מרוקו.
אני מרוקו.
חצי בעיראק.
מה?
בעיראק.
עיראק לא דיברנו. יפה. איראן עיראק. גם זה צריך להגיד. זה די חדש. איראן עיראק. 200 שנה, אני יודע מה. הגיעו גם לשם, על שפת החידקל והפרט שם, והיה מאוד נוח ליהודים.
לא נשארו שם...
לא, כמעט ולא.
איפה עברו לשם?
כמעט ולא. הם עברו, אחרי שהגיעו לטורקיה בגירוש ספרד, היו גם שהגיעו למזרח. תראו, אבל איזה השגחת השם, תבינו מה זה הגאולה, תראו. כל התקופות האלה, היהודים עברו, לא הגיעו לארץ. אני מראה לכם. זה דבר ברור ומבורר. ספרדים לא הגיעו לארץ. הם הגיעו לטורקיה, אחר כך התחילו להתרחק, ואז הגיעו לאיראן, לאיראק, לפרס, ונשארו שם עד השלטון של האייטולות. אבל לפני כן היה קשר מאוד חזק בין איראן, והיום זה מצחיק עכשיו על זה. אבל היה מלך איראן, השאה קראו לו. הוא היה מאוד ידידותי לישראל. טוב, כל זה...
סוריה?
מה?
סוריה זה גם חלק מהמושלה?
סוריה, סוריה, כן, חלב זה קהילה מאוד ישנה. חלב זה קהילה מאוד ישנה. חלב זה הכתר... דיברנו פעם על הכתר, נכון? כתר העם זו, הסברתי לכם.
מזמן.
מה?
דיברנו על הספרת תורה.
כן, כן, כן. אז הכתר העם זו... סוכריה?
אה?
יש סוכריה?
לא, לא זוכר.
לא, חשבתי שזה סוכריה. חשבתי שתביא, לא משנה. בקיצור, כתר רמצובה, כן, בחלב זה קהילה מאוד ישנה. ישנה זה אומר שהיו יהודים שהגיעו לשם, אולי אפילו אחרי בבל, או משהו כזה. זו קהילה מאוד מאוד עתיקה, מאוד מאוד מכובדת. דרך אגב, רוב הקהילה החלבית, היום היא בניו יורק. בסדר? הם עברו... אחרי שהערבים עשו שם בעיות, אז הם עזבו. לאן הם עזבו? תראו מה זה דמשק ישראל, זה כלום. סבתא שלי, ב-1936, היא עשתה ביקור בארץ. 1936, סבתא שלי, היא באה עם אחותה לעשות סיבוב בארץ. הם היו גרים בטורקיה, בצפון. נסעו מטורקיה ברכבת ל... דמשק, ומהרכבת, מדמשק, הגיעו ליפו. הרכבת הזאת מדמשק לקהיר, זה הייתה קו רכבת היה, מדמשק, דרך חוצה את ארץ ישראל לקהיר. בחזור, הם נסעו לקהיר, משם אונייה, לטורקיה. אתם מבינים? אבל תבינו, יהודים עברו מדמשק, כמה זה דמשק ארץ ישראל? חצי שעה נסיעה, ברכבת, שעה נסיעה, לא יודע כמה, משהו כזה, מבואו לניו יורק. לא, אני רק מסביר לכם, לא באו לפה. היה צריך, זה גאולה, זה משהו כפוי כזה, פתאום, הגיעו מכל הארצות, זה משהו מיוחד.
ותימן כמה, מתי
משמע? תימן זה באמת משהו מיוחד, כי תימן זה הגיעו אולי אפילו אחרי בית ראשון, הגיעו לשם, זה מקום לשכוח אל. יש בתימן כמה סוגים, יש אחד, קוראים להם, יש פה תימנים?
שמי בבלדי.
מה?
שמי בבלדי.
יש שמי בבלדי ויש עוד אחד. יש אנשים שקוראים להם חבנים. החבנים... לא. יש חבנים. חבנים זה אנשים שהיו באיזה ג'ונגל, הם שמרו על המנהגים הכי טוב מכל עם ישראל. כי זה, הם לא ידעו מה זה סיביליזציה. כאילו קופים וזה, זהו. הם היו במדבר, זה החבנים. החבנים יש להם את המסורות הכי מדויקות. אבל הם מזמן. טוב, תימן באמת זה בעיה, כי תימן, יהדות תימן הייתה מרוחקת מהיהדות הארץ ישראלית המון. אני מדבר גם על הספרדים, גם האשכנזים. הנה החידה למשל, זכותו יגן עלינו, אומרים אמן. הוא תקשר עם המון קהילות בעולם. ספרדים, אשכנזים, הגיע לאמסטרדם, הגיע לפראג, הגיע לווילנה, הגיע גם לספרדים. אז אולי, כן קוראים לו. הוא בא מצפון אפריקה, אבל הוא עם התימנים לא היה קשר. לא היה כוח, כי זה לא, זה קשה מאוד הקשר. זה קשר מכתבים או דברים כאלה, זה היה קשה מאוד. טוב, אז דיברנו קצת על התימנים.
מה בני מנשה?
בני מנשה, אני לא יודע. אני לא רוצה להגיד שטויות, אבל אני חושב שזה טמטום מוחלט. זה מוקלט? אני חוזר בי. כאילו, אני חושב, אתה מבין? זה בעיה, כי אנחנו, יש לנו כמה, אתה מבין? כמה דינים רחוקים רחוקים מצאו. החבנים, זה אנשים באו אחד לאחד, אתה מבין? הם אומרים, מה זה שבת, למתת מלאכות, ספר תורה, כל... אתה מבין? אפילו אנשים שלא ידעו לקרוא ולכתוב, הם לא גירשו את נשותיהם רק על ידי גט. באתיופיה לא היה דבר כזה גט.
יש להם את חג הסיג שם.
מה?
חמץ ופסח, חג סיג, כל הדברים האלה, יש להם... אפשר לפרש את
זה. סיג זה מסוים בשביל שהם עלו לארץ, זה לא קשור.
לא, זה בשביל... למה זה? כל שנה
באתיופיה...
ומה זה החג הזה?
זה חג קצת אחרי יום כיפור של המסיע, אז כאילו לשמור חודש, 40 יום בערך אחרי יום כיפור, כדי לחזור להתעלות הרוחנית שהייתה בתקופת הסרט ה...
כן, יכול להיות, אבל זה לא כתוב בשום מקום הדבר הזה. כאילו, זה לא משהו תורני.
רואים את זה
מנגיד. יכול להיות, זה עלייה רוחנית אחרי יום כיפור, זה לא אומר שזה מצווה. אתה מבין, זה לא כמו התימנים. התימנים, כל ההלכות, לא משנה, היו חילוקי דינים, האם זה נקרא, אתה מבין, בורר אוכל אותו פסולת, אבל זה בפרטים הכי פרטים, אבל התימנים באו, היה להם מסורת מדויקת, מדויקת לגמרי, זה לא היה בכלל ספק.
אז למה זה לא תפס? כי התימנים הם הכי שמרו, כי לא היה להם שום התערבות.
בסדר, זה שאלות אחרות, זה... מה אתה יכול לעשות? זה מה שיש. היום זה מה שיש. האשכנזים באו עם המנהגים שלהם. אמרתי לכם, אבל שלום זמן היה אומר שאם יש לך רק ספר תורה תימני, עדיף לקרוא מתימני. כי כולם יכולים לצאת ידי חובה בתימני, נגיד פרשת זכור. אשכנזים וספרדים, זה המסורת, זה המנהג, זה מדרבנן. אבל בדאורייתא, הוא אומר, אם יש לך זה, אז הכי טוב תימני. זה יוצאים דרך כל הדעות. כי הם שמעו באדיקות, וגם לא היו קשורים ל... תחשבו על האיגוי של התימנים, תחשבו על המנגינות. אתה שומע מנגינות של אשכנזים, אתה שומע שזה מהכנסייה, אבא. אתה לא יכול להתבלבל. והספרדים אתה שומע שזה מהמסגד, מה, אתה לא נולדנו אתמול, נכון? לפעמים אתה שומע שירים מזרחיים, אתה לא יודע בכלל אם זה תחנה ערבית או לא. מה לעשות? יש השפעה. לא בא בטענות, אני רק אומר, יש השפעה, ברור שיש השפעה. מי שחי בג'ונגל, מי זה? הקופים לא יצטרכו להשפיע על התימנים. התימנים שמעו באדיקות מאוד מאוד גדולה את ה... הם היו גם מרוחקים מכל סיביליזציה, מכל... דרך אגב, יש תימנים, הגיעו לפני איזה חודשיים, שלושה, נכון, היה בחדשות. תראו איך הם נראים. הגיעו תימנים. היו כמה משפחות הגיעו. כן, עכשיו, מי זה חור, מצאו שם. אתה רואה אותם, כולם עם פאות כאלה. פאות, ספר תורה אותנטי, והבנות עם כיסוי ראש. כמו שכתוב ברמב״ם. הרי הרמב״ם אומר שמגיל 12 אישה צריכה ללכת עם כיסוי ראש. שאלו אותם מה זה הדבר הזה, הוא אומר, זאת אומרת, מגיל 12 כיסוי ראש. הם בכלל לא מבינים. היום זה השתנה המצב. אין, הם היו מרוחקים מהכל, שמרו על הדברים מאוד מאוד באדיקות. טוב, אז עשינו סיבוב בכל העולם נראה לי. אני לא רואה עניין לחפש אנשים שהם כאילו יהודים. ולהביא פה דברים שאתה לא יכול להתמודד איתם. אי אפשר להתמודד עם זה, אי אפשר להתמודד עם זה. אי אפשר להתמודד עם אנשים שהמנטליות היא שונה לחלוטין, שונה בתכלית השינוי. אנחנו לא מבינים את זה, אבל תבינו שמדינת ישראל, זה באמת נס גלוי, כל יום אתה רואה את זה. איך אנשים עם מנטליות כל כך רחוקות, הם יכולים לחיות ביחד? אז נכון, יש בעיות, ואומרים איזה מרוקאי, וכל אחד צוחק על הידה של השני, אבל בתר הזה, איכשהו חיים פה ביחד. אחרי 2,000 שנה, שאנשים יש להם תודעות אחרות, זה נס דבר כזה.
קור היתוך, אבל
בסדר, אז ניסו לעשות כל מיני דברים לא, לא לטובה, כן? פרשיית ילדי תימן זה לא... זה קטם אדיר על מדינת ישראל. למרות ש... לא רוצה להצדיק את זה, כן? אשכנזים פה עשו בעיות, אבל... טוב, צריך להבין פה תהליכים שקרו פה במדינה, זה דברים מאוד מאוד קשים. גם צריך להבין שכעסו מאוד על היהודים בשואה. היום כבר לא שומעים את זה, אבל תקראו עיתונים... תקראו קצת עיתונים, בזמן השואה תקראו עיתונים פה בארץ. פה הצברים, הם לא רוצים להגיד הכל ופפפפ. אני מאוד 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 ניזה. אבל הם להגו קצת לדברים קשים. לא רוצה לחזור על הדברים האלה, זה ביזיון ל... זה ביזיון למי שאמר, לא חזו שם לא אומר בכללי, אבל... זה שלא התנגדו יהודים ושהם היו ככה כצון הטבח. מה זה הביטוי הזה? צון הטבח? צון הטבח זה מפה זה יצא. זה ביקורת על היהודים. לא שאני חושב שאני הייתי עושה משהו אחר. אני אדם פחדן מטבעי. אבל לא נראה לי שהייתי עושה משהו אחר. טוב, לא משנה, אפשר להסביר את זה בצורה אחרת, אבל זה היה ביקורת מאוד מאוד קשה. הדבר הזה. טוב, ילדי תימן, זה באמת... טוב, בסדר, אי אפשר להסביר הכל.
האתיופים
גם נכנסים במרחב הציבורי ומשתלבים. כן, זה נורא קשה. זה נורא קשה, זה מנטליות אחרת, אתה לא יכול לתפוס לזה. אתה יודע, אחוז ההתאבדויות, אחוז... לא בא בטענות, לא אומר שהם אשמים, אני חושב שאני אשם. כי אנחנו לא יודעים. זה מאוד מאוד קשה. זה מהלך חשיבה אחר. אתה מבין מה את קרה?
אז כמו שהיה בגמת המדינה, ככה גם אתה?
אני מסכים, אני מסכים איתך, אני לא בא בטענות, אני לא יודע אם הם יהודים. זה סיפור שלהם. אתיופים זה סיפור. מה, הרבה אמרו, הרב עובדיה עמד פה כחומה בצורה, אבל רוב גדולי ישראל לא קיבלו אותם, רצו לגייר. הם לא רצו להתגייר, היה סיפור שלהם. הרב עובדיה, הוא עמד ואמר, לא צריכים גיור. בסדר? אבל הרבה אמרו שזה לא. הרבי מחבד, הוא אמר שהם לא יהודים, בשום קנה מידה, הוא אומר שאי אפשר אפילו לגייר אותם. הוא לא היה מוכן לקבל לקהילות שלו, כאילו. חבד, תסתכל פעם חבד, מה אתה ראית פעם אתיופי חבדניק? יש כולם, יש תימנים, יש, נכון? תימנים יש, ספרדים, יש מרוקאים, שהקשר שלהם עם בעל שולחן ערוך הרב מליאדי שם, הוא מקרי לחלוטין, נכון? בסדר, הולכים עם גרטל ועם כובע, אבל הם מרוקאים, מה לעשות? אז בסדר, אין לי טענות, כל אחד יוצא מה שרוצה, אבל אין אתיופים. תסתכל, תבדוק. חב"ד, זה מקרבים הרבה, אבל הם לא מקרבים את האתיופים.
הפלאשמורה זה לכולם...
נוצרים. אלא מה, הפלאשמורה הם קשורים איכשהו, אז רצו להעלות אותם. זה אסון טבע זה. זה להעלות 10,000 גויים, סתם. עם הרוסים יש לנו בעיות גדולות מאוד. כי גם אלו, היום במדינה יש 500,000 אנשים גויים. תבינו, זה...
מלא רוסים.
מה? כן, בגלל שאנשים הביאו אותם בגלל קשר משפחתי איכשהו ליהדות. והמון אנשים רצו לעזוב את רוסיה. אחרי מסך הברזל לא היה שם מה לאכול. אז הם אמרו, נלך למקום אחר, אבל הם גויים.
תכף לבדוק לפני שמתחתנים עם כולם.
צריך לבדוק, אבל אתה יודע, זה נורא נורא מסובך. למה כל הסיפור הזה של... טוב, היום אני לא יודע מה קרה, היום סתם דיברנו על דברים. מה? אפשר למחוק את זה רגע. למה צוהר וכל אלה הם רוצים גיור סיטונאי? יש היגיון במה שהם אומרים. הם אומרים, תשמע, אם אתה לא תעשה גיור עכשיו רציני, עוד 20 שנה, יהיה לך פה 1,000,000 גויים. אז מה יהיה? מה יהיה? אתה רוצה להתחתן, הילדים שלכם ירצו להתחתן עם זה מישהו. יגידו, אתה לא יכול להתחתן איתה, למה אתה צריך לברר עכשיו יהדות? זה מאוד מסובך. אבל זה אנשים שהולכים לצבא, זה אנשים שהולכים לבתי ספר. הוא מכיר את האי, רוצה להתחתן איתה, יגידו לו, זה גוי, עכשיו צריך להתגייר, אל תתגייר. אבל אי אפשר להתגייר כי הוא רוצה רק להתגייר, זה, הוא לא שומר תורה ומצוות. איך נעשה? אצל החרדים זה לא בעיה, לא אכפת להם מהגיורים האלה. כי אצל החרדים מתחתנים רק בתוך החרדים. אצל החרדים לא מתחתנים, מתחתנים רק בתוך חסידות, בתוך החסידות. שאדם מויז'ניץ התחתן עם, 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 עם גור, זה טעות, כאילו, זה קרה משהו, או שהוא דפוק, או שהוא כופר, או משהו כזה. אבל בסדר, זה לא מעניין אותם. אותם זה לא מעניין. למה הם מחוץ תמיד לדבר הזה? כי אף אחד לא יתחיל עם איזה בחורה, לא מתחילים, כאילו זה שיתוך והכל, אבל לא יתחילו אם היא לא מהעדה. מהעדה זה אומר אשכנזים, רק אשכנזים, מי, חסידות, ולפעמים רק מאיזה כפר, כי אם היית גר 20 קילומטר מהכפר ההוא, אז כבר יש סימני שאלה, כאילו עליך. אבל במדינת ישראל זה לא עובד ככה. לכן זה מאוד מאוד חמור, הדבר הזה הוא חמור. טוב, אני מבין את ההיגיון שלהם. שני, יש פה בעיות אחרות, אבל זה נושא אחר. טוב, אז מה שעשינו היום זה רק עשינו מפה, מיפוי של עם ישראל, פחות או יותר ב-1930. ארצות הברית עכשיו מתחיל לגדול, מערב אירופה, המון יהודים במזרח אירופה, שלצערנו נרצחו שם. צפון אפריקה מסגשגת, טורקיה כבר נגמר, איראן, פרס, שמה זה גם גדל. וארץ ישראל מתמודדים פה עם קצת יהודים. ב-1920, 1930, יש פחות מ-100,000 יהודים פה. כלום. פרעות תרפ"ט, פרעות תרצ"ו, הספר הלבן, קיצור לא יצליחו להגיע פה יהודים. הבריטים, שנהגו פה אתם מבינים, אוניות שלמות של יהודים שעזבו, את גרמניה, החזירו אותם לגרמניה. צריכים לראות סרט, יש סרט של חיים הכט. יש כמה סרטים חזקים מאוד. אתם מכירים את זה? אפשר בחשף לעשות. לא יודע איך עושים את זה, אבל יש. אשתי תמיד, ביום עצמאות, תמיד אנחנו רואים סרט כזה. בוחרת סרט, אז ראינו, יש טיסה אחת בשבילנו, ראיתם את זה?
כן.
זה
מה? זה
כן, זה להבין שמדינות מערב אירופה וארצות הברית ידעו על הטרנספורטים של יהודים במחנות השמדה, וזה לא מעניין אותם. צריך לדעת את האמת גם. דברים מאוד מאוד קשים. טוב, אנחנו נעצור כאן. פעם הבאה אולי נדבר על הרב עובדיה, אבל שבוע הבא כנראה אני לא אהיה.